ברוך השם, זה שוב ערב שבס, ועוד פעם כמו כל שבוע בתקופה האחרונה. ועוד על פרשס השבוע, זה שבוע בפרשס שלך אנחנו עומדים על המרגלים, ועל דיבס האורץ שהם הוציאו, ועל העונש הקשה. במדבור הזה ייפלו פגריכם, וכל הדור הזה לא יסקו להיכנס לארץ ישראל. במספר יומם השתרת מסורץ ארבעים יום, יום ראשון ויום ראשון, תיסו אס אבוינו, יסייכם ארבעים שונו. שנה כנגד יום, יום לשונו, ארבעים שנה כנגד ארבעים יום, ונשאלת השאלה, האם הם חטו ארבעים יום? לכאורה לא חטו אלא רבע שעה, 20 דקות, חצי שעה. מה הייתה חטאם בפשעם כאשר הוציאו דיבס האורץ רו? אז מה זה יום לשונו? יום לשונו. והתשובה מאוד פשוטה. כן, הם חטאו 40 יום. כי החטא לא הייתה במה שדיברו, הם חטאו במה שראו. איך יכולתם לראות ברועס האורץ כאשר הקודש ברוך הוא מבטיח ארץ טובה? ארץ זו וסחולה ודבש. אמרו חזר בברוכס נון היום את בייס, אין מרן אלא אדם אלא לפי הרהורי ליבוי. אין אדם רואה רק עם העיניים שלו, הוא רואה מה שהוא רוצה לראות, הוא רואה מה שבליבו, הוא רואה עם עיני הדעת, עיני הרוח, עיני השכל, עם עיני הלב, לא רק עם עיני בשר. הצדק רבי המלך מלז'נס כותב בתפילה הידועה שלו, תן בליבנו שנראה כל אחד במעלות חברינו, לא שנדבר במעלות חברינו, שנראה במעלותם, ביופיים, אכן חטאו 40 שנה, טעו וחטאו כאשר הם ראו בדיבס האורץ, ולא רק כאשר הם הוציאו את הדיבו הרו בפיהם. בתומד אף למד באיזו מדליו חזר, מספרים על מעל עליו של אלכסנדר מוקדון. אלכסנדר היה מגדולי הכובשים, מגדולי הלוחמים והמפקדים בהיסטוריה. הוא כבש ארצות רבות. וחזר מספרים שאלכסנדר מתייעץ עם זיקמדורם, והוא אומר, באינה למייזל, לאפריקה, אני רוצה ללכת לכבוש את אפריקה, והם אמרו, בלתי אפשרי להגיע מיוון, ממקדוניה לאפריקה, צריך לעבור הרים עצומים וג'ונגלים. ואלכסנדר אומר, לא שאלתי אתכם אם ללכת, אני הולך, אני רוצה לדעת איך ללכת. והם נותנים לאלכסנדר עיצות שונות. אחד העיצות שנתנו לו, קח המון חבל, כי אתה צריך לעבור יערות וג'ונגלים, וכדי שתמצא דרכך בחזרה, תקשור חבל, כדי שתדע איך לחזור, ולא תטעה בדרך. וכך הוא עשה. וחזל מספרים שהוא הגיע למחוז הדקולי נאשה, למחוז שמונהגת על ידי נשים. הוא רצה לעשות איתם מלחמה, והם אמרו לו, שלחו משלחת, ואמרו לו, במלחמה הזאת אתה יכול רק להפסיד. אם תנצח, יאמרו, גיבור גדול שנלחם נגד נשים, זה בושה בשבילך. ואם אנחנו ננצח, תתבזה שבעתיים. אלכסנדר הכובש הגדול, בצבא של נשים, ניצחו אותו, הבה נדבר, אמרו לו. נשמע מה אתה רוצה, למה נלחם? למה לשפוך דמים? הזמינו את אלכסנדר לסעודה, שמו לו על הצלחת שלו כיכר של זהב, ואלכסנדר מתעצבן ומתרגז, וכי אפשר לאכול זהב, למה אתם לא מביאים לחם? אומרות לו הנשים של אפריקה, אתה אוכל לחם? הלא חיטה יש הרבה יותר באירופה מאשר באפריקה, למה באת לאפריקה אם אתה אוכל חיטה? באפריקה יש זהב, יש מתכות יקרות, חשבנו שאתה אוכל זהב, ולכן באת כל הדרך מיוון לאפריקה. אלכסנדר נפרד מאותם אנשים, והוא כותב על שער העיר. אנו, אלכסנדר, שת יהביסי כל יומי, שותה הייתי כל ימי, עד שבאתי לאפריקה, ויליפס עצם מנשיה, ולמדתי חוכמה מן הנשים. וחזל ממשיכים לספר שבדרך חזרה הוא מריח ריח גן עדן, הוא הולך בעקבות הריח, עד שהוא מגיע לשער גדול, והוא דופק בשער. שואלים אותו מעבר לשער, מי זה? הוא אומר, אלכסנדר. איזה אלכסנדר? אלכסנדר מוקדון. אף אחד כאן לא שמע עליך, תעבור הלאה, תמשיך בדרכך, לא פתחו לו את הדלת. אלכסנדר לא היה רגיל שהוא דופק בדלת ואומר, כאן אלכסנדר, ולא פותחים את הדלת. הוא מתחנן, אומרים לו, אדוני, זה גן עדן, כאן אף אחד לא מתפעל ממך, תמשיך בדרכך. לנו יש מקום רק לצדיקים, מה אתה רוצה? אלכסנדר מבקש מזכרת. פותחים את הדלת במקצת ושמים למרגלותיו גלגולת, גלגולת של אדם. הוא היה נבוך, איזה מין מזכרת זו. מנסה להרים את הגלגולת ולא מצליח. אלכסנדר הגיבור לא מצליח להרים את הגלגולת, והוא צועק לאלה שמעבר לדלת, מה זה הדבר הזה? אמרו לו, זה גלגולת של אדם שמת וחצי תאוותו בידו. ואלכסנדר המושפל ממשיך בדרכו לאירופה. ונשאלת השאלה, הלו אלכסנדר חזר מאפריקה בדיוק באותו דרך שבו הוא הלך לאפריקה. אז איך זה שהוא לא הריח את הריח של גן עדן בדרך לשם, רק בדרך הזור? התשובה מאוד פשוטה. אלכסנדר שחוזר מאפריקה איננו אותו אלכסנדר שהולך לאפריקה. אלכסנדר מוקדון שהלך מאירופה לאפריקה, לא היה בליבו אלא דם ואש לתמרות אשם. הוא תכנן להרוג, לרצוח, לכבוש. אותו אלכסנדר לא מסוגל להריח ריח של גן עדן. אחרי שהוא ללמד את הלקח מאותם אנשים, הוא חזר אדם אחר. אלכסנדר שחוזר מאפריקה, כן, הוא כבר מסוגל להריח ריח של גן עדן. כי אין אדם רואה ואיננו שומע אלא מה שבליבו. היה פילוסוף גרמני מאוד ידוע, לא סס להזכיר את שמו, אבל אותו פילוסוף דרש, האדם הוא חיה מן החיות, חלק של מערכת הטבע, ולכן הוא צריך ללמוד מה זה צדק, מה זה יושר מן הטבע. אז מה הלקח המרכזי של הטבע? מה החוק הטבעי? הגדול דורס את הקטן, הגיבור אוכל את החלש, האריות טורפים את הזברות, הזאבים טורפים את הצבעים. כך גם האדם צריך לנהוג. והוא בז לענווה ולחמלה ורחמים, והריץ את הכוח ואת ההרג. שנים עברו, היטלר והמרצחים הנאציים הלכו בעקבותיו והלו אותו על נס. ימח שמם וזכר. ואני אומר שאותו פילוסוף צדק, לפחות בהנחת היסוד שלו, שאדם צריך להתבונן בטבע וללמוד מן הטבע. איך לנהוג? מה הצדק? מה הם מידות טובות? למה אני אומר שהוא צדק? כי להבדל אלף אלפי הבדלות, כך אומר אתה, האמורא הגדול רבי יוחנן, בעירובין קוף עמוד בייז, מי דכסיב מלפייני מבהמס ארץ ומעיף שומיים תחכמנו, אילמור אלוהי ניתנו תוירו. אומר רבי יוחנן, היינו למדים צניעות מחתול, דרך ארץ מתרנגול, גזל מן המולה, ארויס מיונה. ראו זה פלא, שני אנשים מתבוננים בטבע, אותו פילוסוף גרמני, ולהבדיל רבי יוחנן הקדוש, שניהם מתבוננים בטבע, מה זה רואה ומה זה רואה. הוא רואה כוח ורצח והרג ואכזריות, ורבי יוחנן רואה צניעות, זהירות מגזר, זהירות מעריות, דרך ארץ. הרי שאין אדם רואה, אלא מהרהורי ליבו, וכדברי הגמרא בברכות. וכך אומר הפסוק במשלי חוב זין, מצרף לכסף וכור לזהב, ואיש לפי מהללהו. שני פירושים יש בדברי רש"י ורבני יונה. רש"י מפרש, איש לפי מהללוי. אם אתה רוצה להעריך אדם, תקשיב מה הבריות אומרים עליו. רבני יונה מפרש ההפך. אם אתה רוצה להעריך אדם וללמוד עליו, תקשיב מה הוא אומר על אחרים. מה הוא מעריץ, מה הוא מכבד. אמרתי פעם, אפשר ללמוד יותר על אדם ממה שהוא מדבר על אחרים, ממה שאפשר ללמוד על אדם ממה שאחרים מדברים עליו. מי שיש לו עין טובה, תמיד יראה את מעלות חבריו ולא את חסרונם. מי שיש לו עין טובה יראה בשפחה של ארץ ישראל ולא בגנותה. ולכן, אכן נענשו יום לשונו, יום לשונו. כנגד 40 יום שתראו את הארץ. וכך כתוב במדרש מאי ותרוגנו, תרתם גנוסו אורץ. ואנחנו צריכים ללמוד, לפתח עין טובה ולב טוב, לראות ביופיה ובשפחה של ארץ ישראל ויושביה, לראות בשפחו של כל יהודי באשר הוא. בכל יהודי יש ניצוץ קדוש, בכל יהודי יש נשומה קדושה. ואנחנו צריכים תמיד לראות. וכדבריו של קודש הקודש של רבי אלימלך מלז'נס, תן בליבנו שנראה כל אחד אסמלויס חברינו ולא חסרונה. אגוד נשאבס, שבס שלום לכולם, שנשמע ונבאס ונסבאס בסייר איסטויבס, ישוע אסלו חומש גוד שבס.